משפחה ושוט.
חזרנו ואנחנו עם יקירת התוכנית, דוקטור מיכל צוקר, מדריכת הורים, מטפלת זוגית, מייסדת בית הספר נמש למקצועות המשפחה. אהלן מיכל.
אהלן.
מה נשמע?
יופי, כיפי
אותו. אני חייב להגיד לך, אני נמצא לא פעם הרי במשרדי עורכי ועורכות דין, קולגות למקצוע, בכל מיני דיונים ומסעים ומתנים וכולי, ואני מוצא את עצמי רואה יותר ויותר מאחורים על הקיר יש את התעודות, כולנו עורכי הדין אוהבים תעודות מאחורינו על הקיר.
כמו רופאים, זה בסדר.
בסדר.
הרווחתם ביושר.
טוב, בסדר, אוקיי. ואני רואה, לא פעם אצל קולגות פתאום, אני רואה נמש, ואני רואה עוד חתימה שלך למטה, ואני אומר, אני מכיר, אני חבר טוב, יצא לי הרבה בתוכנית, לי אין כזאת, אוקיי, אי אפשר בקומבינה, אני צריך לעבור את כל הקורס.
תבוא.
בסדר גמור. טוב, ניסיתי להשיג תעודה, זה היה בהתחלה, אף אחד לא שמע אותי, נכון? טוב. אנחנו מדברים היום על נושא, כמו שאנחנו מתחילים ככה בחיוך, ומדברים על נושא מאוד מורכב, הרבה משפחות, אנחנו מסתכלים בעיקר גם צפונה, חוזרות את את לביתם, עם ה, נקרא לזה הפסקת האש, ואמן, ונלך רק לימים טובים.
אמן.
דיברנו בשנה ורבע האחרונות על הקושי של משפחות שקראו אותם מביתם.
נורא.
ויושבים בבתי מלון, משפחה, שני ילדים, שלושה ילדים בחדר 15 מטר, כבר שנה, שזה באמת סיוט. דיברנו על זה בהקשר של התוכנית שלנו, בקונטקסט של מה שזה עושה לזוגיות.
נורא.
מה זה עושה
נורא
עכשיו
נורא
שחוזרים? זה נראה לי גם בום, פצצה כזאת.
וואו, זה מדהים שאתה מבין את זה, כי רוב האנשים חושבים שהבעיה היא רק בהלוך, בפינוי החוצה, אבל כשחוזרים, אז איזה כיף, אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו חוזרים למה שהיה בשישה באוקטובר, ובבית התנאים יותר טובים, אנחנו לא תקועים בחדר אחד כל המשפחה, ואנחנו או תקועים עם המשפחה המורחבת, הרבה משפחות היו.
אני אגב מבין את זה, אבל מבין את זה בזכותך. למה אני מבין את זה בזכותך? כשדיברנו פה על המילואימניקים, אז הסברת שזה לא הבעיה רק כשהם יוצאים, זה הבעיה גם כשהם חוזרים.
לגמרי.
ומתנגן לי בראש ממש. השיר שאולי נשמיע, תן לי דקה להתרגל בדיוק, אליך שוב.
זה בדיוק זה, והדקה, כשאנחנו אומרים דקה, זה כמה שבועות טובים, לוקח זמן לחזור ממש. אז גם עם מילואים וגם כשמפונים, ואתה יודע, גם כשמשפחות נוסעות לרילוקיישן, אז הרבה מאוד מתכוננים להליכה לשם, להלוך, איך יהיה ואיך הילדים לא מכירים את השפה, ואנחנו רחוק מהמשפחה, ואיך נסתדר בלי חברים, ועבודה חדשה, ויהיה נורא נורא קשה, ולא כל כך מתכוננים לחזור. ומחקרים מראים שהמשברים הגדולים קורים בחזרה.
באמת? מרילוקיישן?
כן, החזור הוא נורא קשה, וגם עכשיו המשפחות של המפונים, החזור הוא נורא נורא קשה. למה זה כל כך קשה? כי אנחנו בהלוך, אנחנו עושים מבחינה פסיכולוגית איזשהו שריר. תחשוב שאתה יודע שאתה הולך לחטוף אגרוף, אז אתה עושה איזה שריר כזה, ואז זה פחות כואב.
דוגמה מצוינת. נכון? לא, באמת.
אז ממש מבחינה פסיכולוגית אנחנו עושים איזשהו שריר. שמה זה אומר? זה אומר, למשל, אני סלחנית לעצמי בהלוך, אם קצת אני מעגלת פינות, וקצת לא עושה את המטלות שלי, או לא עושה את הספורט שלי, או אוכלת קצת יותר שוקולד, וגם הפרטנר שלי, אם הוא לא ממש עושה את המטלות שלו, ואם הוא מעגל פינות, בסדר, אנחנו במלחמה, אנחנו מפונים, אנחנו בתנאים קשים, או אנחנו ברילוקיישן, אנחנו עוזרים ואנחנו ככה
עושים שריר.
עושים שריר ואוספים את תעצומות הנפש שלנו ומתמודדים. בחזור, אנשים לא עושים את השריר הזה. כי חזרנו הביתה.
להפך, משחררים.
משחררים, אמור להיות לי נוח. אנחנו חוזרים לשישה באוקטובר, יש לי את הבית שלי, את החדר שלי, את התחביבים שלי, את החברים שלי. אמור להיות קל. ואז אנחנו בלי השריר. וזה לא קל, כי באמת, קודם כל, לא כל הזוגות היה להם טוב בשישה באוקטובר, אז גם לא תמיד קל לחזור לשם, אבל גם אלה שהיה להם ממש ממש טוב, זה נורא קשה לחזור, זה פתאום, אנחנו צריכים להתרגל שוב למקצב, זה לא היה כמה שבועות, זה היה למעלה כן. משנה, פיתחנו כל מיני הרגלים אחרים, שכחנו קצת את מה שהיה לנו לפני זה, אז צריך פה הרבה הרבה חמלה, גם לעצמנו, לזה שקשה לנו ושזה הולך לקחת זמן.
נשמע אפילו שצריך יותר חמלה מהבית מלון של ה-15 מטר.
ממש, כי זה כאילו מצפים וגם הסביבה כבר לא תומכת. חזרתם הביתה, הכל בסדר. כשהיינו מפונים, אז הסביבה נורא התגייסה. אז קצת חמלה לעצמנו שזה ייקח לנו זמן, וכשאני אומרת זמן, אני מתכוונת כמה שבועות טובים, ויש אנשים שזה לוקח להם חודשים. חודשים לחזור למקצב של החיים שלי שהיה לפני כן, וגם סבלנות, אז גם לעצמנו וגם לפרטנרים, שגם הם. אז אולי הוא לא עושה את כל המטלות שלו בדיוק עכשיו, ואולי הוא עצבני יותר, פתיל יותר קצר, וגם הוא צריך להתרגל בחזרה לחיים פה, ולהיכנס בחזרה לאינרציה של המטלות, של הבית ושל השגרה. זה ייקח זמן, אז הרבה סבלנות והרבה חמלה.
אפשר בכלל לעשות את זה לבד? כאילו, אני חושב על זה, הרי המדינה מממנת לטיפולים פסיכולוגיים ב...
למפונים, לא.
אני יודע שלמפונים לא, מדברים על אלה מהנובה, לא עלינו וכולי, אבל נראה שממש צריך לממן לכל המדינה הזאת טיפול זוגי. ממש ככה.
ממש צריך המון המון. באמת, תקציבים לרווחה, זה הדבר הבא שהמדינה צריכה להשקיע בו, באמת, חוץ מעוד טנקים, עוד טילים, עוד איזה
לצבא. לא, זה בסדר.
מערכות הביטחון שברור לנו שאנחנו צבא קטן וחכם, זה כבר לא צריך הרבה כסף שם, אבל צריך את מערכות הרווחה ממש, כי אין מספיק. ואנשים צריכים, והמפונים צריכים ממש ממש עזרה. אבל יש פה גם עוד דבר, כי גם זה, אנחנו צריכים לעשות את השריר הזה ולהתמודד עם הקושי, אבל גם מצד שני, יש פה הזדמנות. ומשפחות של מפונים שישימו לב לזה, יש פה הזדמנות לעשות איזה שינוי, לעשות תיקון. זה קצת כמו שאנחנו עושים ריסטארט לחיים שלנו, עכשיו שאנחנו חוזרים הביתה.
תמיד את יודעת למצוא את הזווית האופטימית, בבקשה.
זה יכול להיות ממש ממש מוצלח, כי לא לכולם היה ממש ממש טוב בשישה באוקטובר, בוא נגיד שלא לכולם החיים היו, וגם אלה שהיה להם טוב בזוגי שלהם, אז לפעמים, למשל התפקידים הזוגיים, אתה יודע שלכל זוג יש תפקידים זוגיים.
יש שגרה, כן, ודאי.
שמתחלקים, בלי שדיברנו על זה, בתחילת הקשר, ותפקידים זוגיים זה גם הדברים הטכניים, נגיד מי מוריד את הזבל, ומי מתקשר לאינסטלטור כשיש נזילה, וכאלה דברים, ומי דואג לילדים, אבל זה גם בדברים מי שר התרבות שלנו, או שרת התרבות, זאת שקובעת עם החברים, ולצאת, ומסדרת לנו הופעה, כרטיסים להופעה, ומי שר או שרת הכלכלה שלנו, זה שדואג לטבלאות, ביטוחים, לפנסיה, כאלה, תפקידים כאלה, והחלוקה של התפקידים קורית בלי עורך דין, לא מדברים על זה, זה לא מדובר, זה קורה בתחילת הקשר, פשוט כי אחד יותר טוב במשהו, אז קל לו יותר לעשות את זה, ואז הוא מתחיל לעשות את זה, וזה פתאום מתקבע כתפקיד שלו, וזה יכול להיות נחמד, אבל אחרי 10 שנים או אחרי 20 שנה, אנשים מתעייפים, ולא תמיד בא להם את אותו תפקיד שהיה אז טוב להם לפני 20 שנה.
זו הזדמנות לשנות סדרי עולם.
אז יש פה הזדמנות להחליף
עולם.
וקצת לשנות, שזה מאוד קשה לשנות תפקידים זוגיים לבד.
ואנחנו נמשיך לדבר על ההזדמנות הזאת מיד, אחרי הפסקה קצרה, ככה זה הזמנים שלנו, ולשמוע איזה שיר, תני לי דקה להתרגל אליך שוב, תן לי דקה להתרגל אליך שוב, ונחזור.
משפחה ושות.
חזרנו, ממשיכים את הדיון עם דוקטור מיכל צוקר, והיינו בדיוק, קטעתי אותך בהזדמנות. אז איך מייצרים את ההזדמנות הזאת?
אז איך מייצרים? אז האמת שזה נורא נורא קשה. זה לא לפתוח שיחה כזאת, זה הרבה פעמים, לרוב הזוגות זה שיחה מאוד מאוד טעונה. יש הרבה אלבון, למה אני עושה את זה? רוב הזוגות לא זוכרים שהתנדבנו לזה בהתחלה, שאף אחד לא כיוון אליך אקדח ואמר לך שאתה זה שתעשה את זה, אלא עשית את זה כי הרגשת שאתה טוב בזה, ויאללה, עד שאני אסביר לה איך עושים את זה, אני כבר תקתק את זה בעצמי, אז זה נהיה התפקיד שלך.
זה מדהים כמה צודקת, באמת הדברים השגרתיים ביום יום, פשוט לשבת ולדבר ולפתוח את זה, זה נורא, כבר בוא אני אעשה וזהו.
אני אעשה וזהו, זה כבר יהיה יותר קל ויותר מהר, אז לא מדברים על זה, אבל אז צוברים אלבון וזה למה אני עושה, וכבר קצת נדמה שהשני מנצל אותי, כי הוא התרגל לזה שאני עושה את זה, אז לפתוח את זה ולדבר על זה. הזוגות שעכשיו חוזרים הביתה יכולים לנצל את ההזדמנות הזאת שהם חוזרים, קצת כמו לעיצוב מחדש של הבית, לעצב מחדש את הזוגיות ולהגיד בוא נדבר על זה. ואם השיחה לא עוברת טוב, אז כדאי ייעוץ זוגי, לא לעשות את זה לבד, כי בתוך הליווי של הטיפול הזוגי, אז אפשר, זה מרחב מוגן שאפשר לדבר בו גם שיחות טעונות, אבל זאת הזדמנות. לחשוב, אולי מתאים לך משהו אחר, אולי בא לי עכשיו שקצת ייקחו ממני את העול הזה שכבר התעייפתי ממנו, ולהתחלף קצת בתפקידים. ואם עושים את זה, אם מתחלפים בתפקידים, אז הרבה הרבה סבלנות, כי השני, הוא לא יתאמן כמוך 20 שנה בתפקיד הזה, אז הוא, אולי הוא לא מיומן לגמרי, אולי יצא לו קצת עקום.
כן, כשהוא מוריד את הזבל, זה לא ילך לו כמו ש...
זה לא יהיה בדיוק, זה יתפרק בדרך, או אולי משהו, הוא לא יהיה ממש טוב, או אם את רוצה שהוא יארגן לכם דייטים, אז בואי, את תמיד עשית את זה 20 שנה, הוא לא ממש פיתח את המיומנות הזאת, אז קצת לעשות חפיפה, בעברת תפקידים, ולעזור לו, ולעשות ביחד, עד ש... אבל לא לוותר על האפשרות, על ההזדמנות.
בוא ניקח גם מילה על הילדים, על מה שעובר עליהם, וכאבא לשני מתבגרים, הרי הם לא שותפים בכלום החבר'ה האלה, כן? זה לא משנה מה, ואני רוצה להתגאות במערכת חסים מאוד טובה עם הילדים שלי, אבל כשהם מגיעים לעומק, סבבה, סבבה, כן, חיה, איך זה, מה קורה, הכל סבבה, הכל זה, וברור שזה לא תמיד ככה.
שהם לא משתפים, שהם סגורים.
איך קורמים להם, או להבין שהם בסדר?
כן.
או מה עובר עליהם שם?
כן, אז קודם כל, אם הם בגיל ההתבגרות, אז באמת זה קצת טוב שהם לא משתפים, כי זה קצת התנועה הזאת שבגיל ההתבגרות חייבים לעשות, של להדוף קצת את ההורים, קצת תנועה של ההרחקה שמתבגרים עושים כדי לגבש את הזהות העצמית שלהם.
גם הורים מגניבים כמוני.
זה לא נעים להורים, זה מאוד לא נעים, אבל זה ממש ממש תנועה חשובה שהם חייבים לעשות כדי לזהות איפה הם נגמרים ואתה מתחיל.
אני חייב שתסבירי לי את זה, זאת אומרת, השאיפה שלי שהילדים שלהם מתבגרים ישתפו אותי, ואת אומרת לי, זה טוב שהם לא משתפים?
כן, אז עד גבול מסוים, כי כמובן אנחנו רוצים לדעת מה קורה להם, ואנחנו רוצים להיות כתובת עבורם אם הם במצוקה או משהו כזה, אז תכף נסביר איך עושים את זה, אבל קודם כל לא להעלב, כי זה שהם לא משתפים אותך, זה קצת בגלל שהם בגיל הזה, שאתה יודע, גיל ההתבגרות היום, זה לא 12 עד 16, כמו שהיה פעם, זה 9 עד 30, זה ההגדרות המקצועיות היום לגיל ההתבגרות.
אז החבר'ה הצעירים פה שותים אותנו, הם בגיל ההתבגרות.
הם עדיין בתוך זה, אז טנטרומים וזה, כן. אז זה קשוח. אז קצת לא להעלב מזה, להבין שזה לא נגדנו, אלא באדם, הם חייבים לעשות את התנועה הזו בשביל לגבש את עצמם. אבל אם אתה באמת רוצה שהם ישתפו אותך, אז קודם כל מודלינג. האם אתה משתף מעצמך כשאתה בא הביתה, מה היה לך בעבודה היום, מה שמותר לספר?
מה אני צריך להפיל להם את המצוקות שלי?
לא את המצוקות, את הזאת שרבת איתה על הספל קפה במשרד, או את הדברים החמודים, את הרכילויות, או את השכנה שפגשת והתפדחת שלא זכרת איך קוראים לה, דברים כאלה. לשתף משהו רגשי שקרה לך היום.
אוקיי.
אז בקטנות כאלה. וגם אם אתה בזוגיות, אז האם הם רואים אותך משתף את אמא שלהם, או את מי שבזוגיות איתך, האם הם רואים שאתה משתף אותה בדברים? האם זה דבר שהמבוגרים עושים אצלנו בבית? שיתוף. האם שפת השיתוף היא משהו שקורה אצלנו בבית? ואפשר להתחיל עם זה כשהילדים בני 4, ואתה לוקח אותם מהגן, במקום לחקור אותם חקירת שבק, איך היה לך היום.
ומה למדתם היום בגן.
כן, שהוא לא אומר כלום.
מה היה בטריגונומטריה בגן.
כן, וגם מה הוא זוכר ב-4 אחרי צהריים ממה שהיה ב-10. אז חקירה כזאת, במקום זה לספר לו. לספר לו משהו קטן כל יום על מה שהיה לך, שהוא יראה שאתם מספרים, ההורים ביניכם, ואז הוא ירצה גם. כאילו משהו שמכניס את שפת השיתוף הביתה.
טוב, ולאלה שלא שמעו אותך כשהילדים היו בגן, ורק היום מנסים...
אז גם עכשיו, וגם הדבר השני זה איך אתה כן מגיב כשהם אומרים משהו. אם היא בגיל ההתבגרות, והיא מתחילה לצרוח כי קרה לה אסון כמו נקראו לה גרביונים או משהו כזה, ואתה אומר לה, מה דרמטית, מה היסטרית, למה...
לא תשובה טובה?
פחות תשובה טובה.
אני חשבתי שאני אבא מודל האבות. לא תשובה, כן?
פחות להגיד לה
שזה שטויות. אבל הם עושים עניין מכלום.
הם עושים עניין מכלום.
אז צריך להגיד להם, לא?
גם הם חושבים שאתה עושה עניין מכלום.
ברור.
מה הדברים שמטרידים אותך? באמת דברים ממש לא חשובים.
אוקיי, אז...
אז לראות מנקודת מבטם שכרגע זה נורא והיום וקרה לה אסון, ואיך היא יכולה ללכת ככה לאירוע של הכיתה, ואז להיות אמפתי לדבר הזה. זה לא אומר שאני ישר הולך ומוציא כספים וקונה חדש, אבל, כי אולי אני לא יכול, אני כן מחזיק את הגבולות שלי, אבל אני יכול להיות אמפתי, להחזיק את הגבולות עם צער על מה שקרה לך, עם חיבוק, כזה. אז ההורים לא כל כך מגיבים טוב כשילדים כבר משתפים. וגם הילדים המתבגרים הם הרבה נמצאים בחדרים, עם האוזניות, תקועים במסכים.
נכון.
ואז כשהם כבר יוצאים משם, בדרך כלל הם שומעים, למה זרקת את הנעליים בסלון, מה עם השיעורים במתמטיקה, מה, נכון, איפה המגבת?
זה קצת התפקיד שלנו כהורים.
איך זה התפקיד? זה לא גורם באמת להזיז את הנעליים ואת המגבת, זה לא התפקיד. התפקיד הוא שהם ישמעו שאיזה כיף שהם באו, ואז הם ירצו לצאת מהחדר יותר. והם יורידו את האוזניות יותר. איזה בן אדם מבוחן מציאות תקין מוריד את האוזניות כשמשהו שומע, זה...
לחבק אותם יותר.
לחבק אותם, להגיד מילים טובות. הם יוצאים כל כך מעט, אז כל פעם שהם באים לתדלק במקרר, זה מה שהם עושים. הרי בגיל הזה הם באים למקרר.
ונוהמים כזה, איזה נהימה כזאת.
במקרה תהיה ליד המקרר, ותמצא משהו חמוד להגיד, ולא על הנעליים בסלון. זה יעבוד.
אוקיי, בסדר גמור, אני הולך לעשות ריסטארט עכשיו.
לגמרי ריסטארט.
בסדר גמור. דוקטור מיכל צוקר, כרגיל, זה היה נושאים מורכבים, עוברים באופטימיות ובכיף גדול. תודה רבה לך שבאת.
תודה לך.